העיכוב קשור לשמחה גדולה, יואל ברקוביץ', ידידנו, מחתן עכשיו ממש את ביתו. אז אני בא מבריחה מתחילת החופה. אנחנו בין פרשת לך לך לביירה, בשבוע שעבר לא עסקנו בפרשת לך לך. ואני רוצה הפעם ללמוד קצת את עניינו של אברהם. איך כתוב בפסוק? הזכרנו אותו לפני רגע. הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחולל לכם. הביטו אל צור חוצבכם ואל מקבת בור נוכרתם. כי אחד פירתי, פרק שלם בישעיהו שמתאר את אברהם. הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, היה נוהג לומר, הזכרנו את זה מקודם, שיש פה מצוות עשה להביט אל אברהם ולשרה. להתבונן. להביט. ונדמה לי ש... כי אחד קרטיב... סליחה? כן, לא, לא בתריאג. כלומר, זו מצווה שמוטלת עלינו לעשות אותה. אנחנו חייבים להתבונן. מצווה להתבונן, כמו היה קורא לזה. מצוות עשה של הביטו. ונדמה לי שהמושג כי אחד קרטיב, כך אומר הנביא על אברהם, אחד קרטיב. אנחנו רגילים לזה שאברהם גילה שהקדוש ברוך הוא אחד. בעולם של עובדי אלילים, אברהם גילה שהשם אחד ושמו אחד. אבל הקדוש ברוך הוא מגלה שאברהם אחד. ונדמה לי שהעניין של ההתבוננות, הביטו, הבטה, המושג להביט, מה שאומר את זה בפרשה האחרונה, המושג להביט הוא תמיד מלמעלה למטה. מה שאומר את זה על הפסוק, ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה וספור הכוכבים. אז רש"י שואל, בשביל מה צריך לצאת החוצה? אפשר גם להסתכל מהחלון. בפירוש השלישי של רש"י הוא אומר, הוציאו מחללו של עולם. הוציאו מהגלקסיה שלנו. מהפילוסופיה המוגבלת שלנו. ואמר לו, תספור את הכוכבים, אבל לא מלמטה, אלא מימד. עכשיו אומר רש"י, ואין הבטה אלא מלמעלה למטה. ההבדל בין הסתכלות מלמטה להבטה מלמעלה, הוא שגם בהסתכלות מלמטה אתה רואה המון פרטים. אבל בהסתכלות מלמעלה אתה רואה את השורש של הכל. עולם האצילות הוא העולם שבו הכל אחד. וככל שהעולמות משתלשלים ויורדים, וככל שהעולמות משתלשלים ויורדים הנה, אנחנו חיים יותר ויותר באלמה דפירודה. מה שנקרא בטורי דפירודה, רואים בנפרד. זה טבעי, ואגב זה גם טוב. כי כדי להתמודד עם דברים אני צריך לראות כל דבר בפני עצמו. אבל אז אני צריך להביט. ואולי, אולי, כי אחד קרטיב פירושו, אני מרגיש שאחת הבעיות כשמגיעים לפרשות, בעיקר אצל אברהם אבינו, זה שאנחנו יודעים את הסיפורים על אברהם אבינו מהגן. וזה מצוין. לפעמים אנחנו נשארים שם. כלומר, זה המון פרטים. אברהם אבינו הכניס אורחי. אברהם אבינו שבר פסלים. ואברהם אבינו קרא בשם השם. ואברהם אבינו התפלל על סדום. הביטו אל אברהם אביכם זה מלמעלה. תבינו איך זה בעצם עניין אחד. האם יש חיבור בן אברהם שעומד מול נמרוד באור כסדים בכבשן האש, לאברהם שיושב פתח האוהל כחום היום ומכניס אורחים. זה מאוד משמעותי, כי אחרת חלק בי נורא יזדהה עם אברהם הזקן והמתוק שיושב פתח האוהל ומכניס אורחים. זוכרים את הציור הזה מהגן? אברהם עם זקן לבן. מי לא יזדהה עם הציור הזה? זה נורא נחמד. אבל הביטו אל שרה תחוללכם. תראו את העיגול, תחוללכם, את הכל. כי אחד קרטיב. ואברכהו וארבהו. זה לא רק הוא היה אחד ואנחנו עכשיו הרבה. כל אחד שהקים עם היה אחד ואנחנו הרבה. גם הרפחשד, גם שלח, גם בני חם, כולם היו אחד והם היו הרבה. כי אחד קראתי. הוא קרא להשם אחד והשם קרא לו אחד. הזוהר הקדוש אומר, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אומר הזוהר הקדוש פלאי פלאות. יש מלאכים שאומרים שהשם אחד. אבל הם בשמיים. ומי כעמך ישראל שיודע לגלות שאתה אחד בארץ. הזוהר הקדוש כתוב שמגלים זה בטורי דה פירודה. לגלות בתוך העולם של הפירוד את האחד. ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. לכן אני רוצה לחרוג הפעם ולעסוק בפרק א' של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. פרק א' בהלכות עבודה זרה. הסעיפים האלה הם חלק ממשהו במחשב, אני לא יודע מה הם, ושלושה סעיפים בפרק א' בהלכות עבודה זרה. ולעבור עליו מלמעלה, ואז להיכנס מחדש לפרשה. הרמב״ם בספר המדע, שהוא הספר הראשון של הרמב״ם, ולומדי הרמב״ם היומי של השלושה פרקים, סיימנו אותו השבוע, סיימנו אותו. אז הרמב״ם את ספר המדע, מהיד החזקה, זה הספר הראשון, מכניס בו את הדברים ששייכים למה שהוא קורא המדע. דעת השם. דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם. העבודה כבר תופיע אחר כך, בספר האהבה. שם יעברו ללכות קריאת שמע ותפילה. אז מה עם קובצי ההלכות שיש בספר המדע? קודם כל, ללכות יסודי התורה. ברור שיש שם מצוי ראשון. המדע. מדע זה לא רק אינפורמציה. מדע זה בין האדם ידע את חווה אשתו. זה הדרך להיות מחובר. וכיצד היא הדרך לאהבתו ואירתו? אז מצוות ידיעת השם, האמונה, מצוות אהבת השם. אחר כך באות ההלכות הבאות אחרי הלכות יסודי התורה, הלכות דעות. הדעות זה המידות. הרמב״ם קורא לה מצווה שהיא הבסיס להלכות דעות והלכתה בדרכיו, ושם הוא בונה את הרעיון הגדול הידוע של דרך האמצע. צריך לדעת את השם וללכת בדרכיו. אז מגיע להלכות תלמוד תורה. אותו עניין. כי כיצד מכירים את מי שאמר והיה העולם? איך חז"ל אומרים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, איך תכיר אותו? על ידי, והיו הדברים האלה על לבביך, ושיננתם לבניך. ברור? ואז הוא מגיע ללכות עבודה זרה. ללכות עבודה זרה הוא מונה 51 מצוות. זה המון. בשאר קובצי ההלכות בספר המדע יש לפעמים מצווה אחת בלבד, בהלכות תשובה. הלכות תלמוד תורה, אחת, שתיים, מעט מאוד. 51 מצוות, זה הכי הרבה שיש. ודאי בספר המדע. בתוכם מצוות מעניינות מאוד, למשל אצל הרמב״ם, אתם יודעים איפה מופיע הפירוט של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? בהלכות עבודה זרה. אנחנו לא היינו מחפשים אותו שם, נכון? היינו מחפשים את זה בדיני צניעות. אמת, זה ה... אבל זה מופיע ברמב״ם בהלכות עבודה זרה. צלו ולא תטורו אחרי לבבכם, זאת מצוות לא תעשה, מרתקת, תדבר עליה עוד מעט. ואחרי הלכות עבודה זרה הוא מגיע להלכות תשובה. ובזה הוא מסיים את ספר המדע ועובר לספר האהבה, לאהבת השם. קריאת שמע, תפילה, ברכת כהנים, כל העניינים של מצוות האהבה, אחרי זה הוא יעבור עליו. זה שהלכות עבודה זרה מופיעים בתוך ספר המדע, זה עצמו דבר מעניין מאוד, אבל אחד משניים. אם החלטת להביא את זה כמו שהבאת את אנוכי השם אלוקיך ביסודי התורה, אז זה צריך להיות מיד אחרי יסודי התורה. כי בעשרת הדיברות יש אנוכי השם אלוקיך, ואחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניים. ואז תביא את כל השאר. כי אני מבין שאם חס ושלום אדם נמצא בעבודה זרה או במחשבת עבודה זרה, אז אי אפשר בכלל להתקדם. אז בסדר גמור, אז או שתתחיל את זה, או שתביא קודם כל את המצווה החיובית, הפוזיטיבית, אמונה, אחריה מיד את לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואחרי זה תעבור לשאר. אבל למה זה בא באמצע, לפני הלכות תשובה? כלומר, השאלה שלי היא כפולה. א', למה זה לא בא בהתחלה? ובית, למה זה מופיע אחרי הדברים הקודמים? זה עוד בשאלה הראשונה. ואיך זה מקדים את הלכות תשובה? מה הקשר? תשובה צריך לעשות על כל עבירה וחטא שאדם עשה. נגיע לזה עוד מעט. השאלה הזו היא השאלה האחת. השאלה השנייה היא, אנחנו רוצים ללמוד את הפרק הראשון של הלכות עבודה זרה ביחד. והדבר המעניין הוא, שאין נדמה לי כפרק הזה בכל י' ספרי הרמב״ם. הרמב״ם, ספר היד החזקה, איך הוא מגדיר אותו? הוא הלכות הלכות. כך מגדיר הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה. הלכות הלכות. יש לרמב״ם ספרי פילוסופיה ואמונה עצומים, מורה נבוכים, מילות ההיגיון, יש לרמב״ם את היסודות של היסודות. רוצה הרמב״ם להכניס רעיונות של קורבנות, רעיונות במצוות, זה מופיע במורה. ושם אנחנו יודעים לחפש את זה. פתאום פותח הרמב״ם את קובץ ההלכות של הלכות עבודה זרה בדברי ימי עולם. היסטוריה, רעיונות, בוא נראה את זה ביחד. מיד תבין איך זה מחובר לאברהם, פה הוא מגיע להכל. כל התורה נמצאת בפרק הזה, אבל בואו נתחיל. בימי אנוש, טעו בני האדם, מתעלם מהשאלות, פשוט תלמד את הפרק. מעט, מלמעלה. בימי אנוש, טעו בני האדם, טעות גדולה. אנוש זוכרים אדם, שת אנוש. בסדר? תחת הבל, שת אנוש, בנו של שת. בימי אנוש, טעו בני האדם, טעות גדולה. ונבערה עצת חכמי אותו הדור. שימו לב, מעניין מאוד, הרמב"ם הולך לדבר על עבודה זרה, שהוא מאוד תקיף בענייני עבודה זרה, בצורה הכי ברורה. הוא מתחיל את זה שכל סיפור העבודה זרה בעצם מתחיל במה? טעות. טעות. אף אחד לא יתכוון לשום דבר רע. טעות. כל מה שצריך לשבור ולחטט, הכל טעות. שמעו, ונבערה עצת חכמי אותו הדור. ואנוש עצמו מן הטועים. אנוש עצמו מן הטועים. וזו הייתה טעותה. אגב, הסתכלתי בכל הדפוסים ברמב״ם, לא כתוב ואנוש עצמו מן הטועים היה. הדפוסים המדויקים, ואנוש עצמו מן הטועים. זה מאוד מעניין. אבל הוא מספר על משהו בעבר. נדבר על זה אחר כך. וזו הייתה טעותם. הוא מסביר. אמרו. הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים אלו להנהיג את העולם, כמובן שצריך להיכנס לכל פרט פה, ותיקחו איתכם את הדף אחר כך, אפשר ללמוד את זה מסוף, אני רוצה לראות את הכל במכלול. ונתנם במרום, גלגלים אלו זה השמש והכוכבים, שהוא דיבר עליהם בהלכות יסודי התורה כבר הרמב״ם. ונתנם במרום וחלק להם כבוד, למי הוא חלק כבוד? האל. לשמש, לכוכבים, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. זו הייתה הטעות. אגב, טעות לא נוראית בכלל, טעות הגיונית. הגיעו בנפשכם, אמרת הרמה נגיד את זה, מלך בשר אדם שיש לו שר, ואתה מבזה את השר. ברור שהמלך יעניש אותך. כי כבודו של השר ניתן מפי המלך. אז גם אתה צריך לכבד את מי שהמלך מכבד. וזהו, רצון האל ברוך הוא. אתם מבינים? כלומר, העבודה הזו מתחילה בעצם במגמה לקיים את רצון השם. לגדל ולכבד מי שגידל לו וכיבדו. מי שהמלך גידל וכיבד. כמו שהמלך רוצה לכבד עבדה והעומדים לפניו. וזהו, כיבודו של מלך. כיוון שעל הדבר הזה היה ליבם. האותיות הקטנות האלה הן מצוינות כשאני רואה, כי זה באמת פרק את זה. כיוון שעלה דבר זה על ליבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, זה שלב ב', ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפארם בדברים, ולהשתחוות למולה. עכשיו שימו לב טוב טוב למילים ברמב״ם, עדיין, תסתכלו במילים, כדי להשיג רצון הבורא. לדעת המראה, זה עוד לא נבע ממשהו שהוא שלילי. במגמה, גם כשהם בנו היכלות והקריבו קורבנות לשמש של הירח, הם הבינו שזהו רצון האל. וזה היה עיקר עבודה זרה. עיקר בעברית של הרמב״ם זה השורש. עיקרו של העץ. זה השורש. וזה עיקר עבודה זרה, על זה ידועים. פתיחה מאוד חשובה. נמשיך. וכך הם אומרים, עובדיה היודעים עיקרה. עוד מעט הוא יגיד שזה הפך להיות למשהו עולמי, ואז אף אחד לא יודע מה המקור. אבל עובדיה היודעים את עיקרה, יודעים כך. לא שהם אומרים שאין שם אלא אלוה, סליחה, אלא כוכב זה. זה אגב כל כך נכון, אתה מסתובב בין עובדי אלילים. כמה ימים בכל מיני מקומות. ואז כזו סבלנות. נדמה שכשאתה מסתובב בהודו יש מספר אלים פחות או יותר כמספר בני האדם שנמצאים שם. אולי יותר. לפעמים לכל אחד יש שניים, שלושה, ארבעה. והם מחפים אחד את השני. יש גם עניין לפייס את רצון כל הכוחות האלה. ואין הם אומרים בעיקר, ביסוד, שהכוכב הזה הוא האלוה לבד. אני מאוד גיל. הוא שירמיהו אומר, אומר הרמב״ם, נפלא, כל מה שאמרתי לך זה לא חידוש שלי, בוא תשמע, זה פסוק בנביא. תראו איזה יופי. מי לא יראך מלך הגויים, כי לך היה אתה. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא האל לבדך. מי לא יראך המלך הגויים, זה לא מי מעם ישראל. מי מעובדי העבודה זרה שיודעים את עיקרה לא יראך, כי לך יעתה. אבל טעותם וקסינותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא. פתיחה אדירה. טעות שהמשיכה בזה שהם משוכנעים שזה רצון הבורא, וכדי להשיג רצון השם, שזו השאיפה הגדולה ביותר שעליו אנחנו מגיע אליה, הם הלכו לכיוון הזה. ממתי זה מתחיל? מימי אנוש. זה כל ימי האנושות. לאחר שהלכו הימים, זו היה הסעיף השני. פרק א', עמדו בבני האדם נביאי שקר. או, המסחרה מתחיל. אבל לפני שעוברים למסחרה, צריך להכיר את החלק הראשון. ואמרו שהאל ציווה להם ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים, והקריבו לו ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל, ובנו לו היכל, ועשו צורתו כדי להשתחוות לנו. כל העם, אנשים והקטנים, משאר מארץ, הוא מודיע להם, אותו עובד עבודה זרה, שבצורה שבדה מליבו, ואומר, זוהי צורת הכוכב הפלוני שהודיעו בנבואתו. והתחילו על דרך זו לעשות צורות והיכלות, אגב, מלאי שקר, גם בעם ישראל יש. התורה מלאה בנביאי שקר. הרמב"ם מדבר על נביאי שקר, ברור לגמרי. והתחילו הדרך זו לעשות צורות בהיכלות בתחת היללות ובראשי הערים ועל הגבעות ומתקבצים ומשתחווים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריאה וראו לעובדה ולעירה מיינה. והכומרים אומרים להם שהעבודה זו היא תעשו, תרבו ותצליחו, ועשו כך וכך, אל תעשו כך וכך. והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל עצמו או המלאך דיבר עמהם ואמר להם עבדו לי בכך וכך. והודיע להם דרך עבודתו, ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם, לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו, ולהקריב להם ולהשתחוות. וכיוון שהאחרים, משתקע השם הנכבד והנורא, מפי כל היקום ומדעתם. ולא יכירו, כמספר הכוכבים, כי מספר עריך, אומר הנביא לעם ישראל, אתם מכירים את הפסוק? כי מספר עריך היו אלוהיך, יהודה. כי אם אתה צריך לפרס את כל הכוחות, לך גם יש כל הכוחות. וכיוון שערכו הימים חזרה לאות זין, השתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירוהו את הקדוש ברוך הוא, ולמצאו כל העם ואנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן וההיכל של בניין, לא ראו משהו אחר, שנתחנכו מתקטנותם להשתחוות להם ולעובדם ולהישבע בשמם. והחכמים שהיו בהם, כגון הכומרים כיוצא בהם, מדברים שאין שם אלא הכוכבים. שמעתם כבר מה זה מגיע? בהתחלה בעיקר עבודה זרה אף אחד לא אמר שאין אלוה אלא הכוכב. מי לא יראה אחר מלך הגויים, כי לך היה אתה. אבל אחר כך, לאט לאט זה הולך ומתפתח, מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. הכמרים מקבלים כוח מלמטה, הלמטה מקבל כוח מלמעלה. ואז האות ח' והחכמים שהיו בהם, כגון הכומרים וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללן ולדמותן. אבל צור העולמי? לא היה שם הכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם. כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. לדרך זו היה העולם הולך, מתגלגל והולך עד, בטח שאלתם מה אני רוצה פה עם אברהם אבינו כל הזמן, עד שנולד עמודו של העולם, שהוא אברהם אבינו עליו השלום. נעים להכיר, עמודו של עולם. עכשיו ההיסטוריה. חשוב מאוד לראות אותה ברמב"ם, קצת שונה מהציורים בגן. כיוון שנגמל איתן זה, איזה גיל זה גמילה? שלוש, זה גיל שנתיים, בשנה השלישית של התינוק. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. הציורים מהגן, אתם זוכרים את הציורים מהגן? אברהם, מה עושה אז כשהוא קטן? מה הוא עושה? הולך ושובר את הפסלים, נכון? בן כמה הוא כשהוא שובר את הפסלים בציור הגן? 3, 4, 5, נכון? 7. ואז כשהוא שובר את הפסלים, אבא מוסר אותו לנמרוד. אז נמרוד בעצם באורכזים, בן כמה היה אברהם? 4-5, נכון? 5-10. זה נראה רציני, נכון? זה סיפור יפה להגן? באמת. שני כוחות בעולם. נמרוד, מלך בבל, מנהל דור הפלגה, בנו של קוש בן חם, לפספוס חמוד, מוכשר, שעש עם נחל, הקדישון של טרק, זה, תשמעו את הרמב״ם, איך הוא עושה את הכל, כיוון שנגמל איתן זה אוטט, התחיל לשוטט אליה טוב הוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, עוד מעט תראו כמה זמן הוא חשב, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהים. כלומר, אין סיבה לסיבוב. ומי יסבב אותו? לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו. ולא היה לו לא מלמד, ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואבי ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה. עכשיו תקשיבו, זה העיקר. פסוק יוד, פסוק יוד. חאות יוד. ואבי ואמו וכל העם עובדים עבודה זרה, והוא היה, נו, עובד עמהם. בגן לא סיפרו לי את זה. יודעים שבאבן עזרא כתוב שאברהם היה מבוני מגדל בבל. הוא באור כסדים, המלך הוא נמרוד, והוא בחור גדל, מתעניין, אבל הוא משתף ביום ובלילה, והוא לא מבין מה הולך לך. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק וידע שיש שם אלוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכל ואין בכל הממצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העם טועים. ודבר שגרם להם לטעות זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שעבד האמת מדעתם. ובין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. נו, לא היה מוכשר כמונו, אנחנו כבר בכיתה זין גם. לא, לא. לא הגיע למדינה שלנו. בין 40 שנה, מגיל 3 הוא התחיל, בין 40 שנה הכיר אברהם את בורו. כיוון שהכיר וידע, אז התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, עוד אין אור כסדים, עוד אין נמרוד, חכו, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, מתי? בין 40, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם. להודיע, אגב, אצל הרמב״ם זה לא announcement, זה לא הודעה, message, להודיע אצל הרמב״ם זה להודיע לילד לפי דעתו, לחנך, לשתול בפנים. בהגדה של פסח הרמב״ם אומר שלפי דעתו של בן אביו מודיעו. מודיעו זה חכם כחכם, תם כתם, מודיע. ולא ראוי להשתחוות, האות י"ב, בשורה השנייה, ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא ייתו בהם כל העם, כמו אלו שהם מדמים, שאין שם אלוה אלא אל. כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, על מי? על בני אור כסדים, שהיא הבירה כנראה התרבותית והמדינית והאידיאולוגית של נמרוד, של הבקעה בארץ שנער, של מלך בבל, של העולם הגדול, כיוון שגבר עליהם ברעיותיו, ביקש המלך להורגו. נעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם. אנחנו עכשיו מתחילים על אברהם, אבל אני רק זורק שאלה אחת לאוויר. תגיד, הרמב״ם, זה בטוח היד החזקה פה? זה פילי פלוי עם הסיפור ההיסטורי הזה. זה מדהים. זה באמת מדהים. זה פירוש על התורה, זה פירוש... זה פרק א' בהלכות עבודה זרה. למה הרמב״ם לא פותח את הלכות שבת בתולדות המוקצה? ברעיון השבת הסוציאלי והעולמי, אתם יודעים כמה ספרים נכתבו על זה? למה תלחוץ קורבנות שהרמב״ם מקדיש להם פרקים שלמים במורה נבוכים? הרמב״ם לא פותח ברעיון של הקורבנות, לא נותן איזה מילה. בפעמים חריגות, חריגות פתאום זו הלכה קצרה. רמז יש בשופר, אורו ישנים משנתכם. אבל רק אחרי שהוא אומר גזירת הכתוב ואיך ההלכה והכל זה, בסוף ההלכות של מקוואות אומר הרמב״ם שהמקווה הוא מי הדעת, אבל פרק אין דבר כזה ברמב״ם. אבל נחזור. נו, אנחנו בפרק בסעיף י"ג. מה שקרה להם ברעיותיו, ביקש המלך לארגון, עשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד בכל העולם ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא continuous. הוא הולך וקורא, הולך וקורא, שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. כיוון שהיו העם, זה הפרשה שלנו, ויקרא שם בשם השם אל עולם. כיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירהו לדרך האמת. איך זה קשור ללכות עבודה זרה? זה כבר באמת סיפור היסטורי. עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה. אתם יודעים מה זה לשתול? כשאתה שותל משהו, עכשיו הוא כבר צומח מעצמו. להיות מחנך זה לשתול. אפשר לשכנע. לשכנע זה היה שלב א' בחייו של אברהם. גבר עליהם בראיות. אתם מכירים את השלב של השכנוע? אתה שומע איזו הרצאה מדהימה ואתה משכנע, וואו. מעמד הר סיני הראשון היה שכנוע. אתם יודעים, קוראים לזה כפה עליהם ארכי גיגית. אף אחד לא עמד עם אקדח ברקע. זה היה כל כך משכנע. וכשזה לא היה שתול בלב, אני לא לחמתי את הכלים שלי. עכשיו ממשיך הרמב״ם ועובר להיות המחנך הגדול ושותל את זה בלבבות. תראו איך הוא עושה את זה. וכיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים. מכירים אותם? וחיבר בו ספרים. והודיעו ליצחק בנו. וישב יצחק מלמד ומחזיר. אתם רואים שהודיעו זה לא announcement. ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר. הביטוי מחזיר הוא מעניין. מחזיר זה חוזר, כמו דולה ומשקל. מחזיר זה גם מחזיר את כולם אל המקור. יעקב אבינו תתבב לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שהוקמה ישיבה. אגב, בישיבה לא למדו אלה שהתקבלו לישיבה. זה לא היה הסדר. זה היה ישיבה שמי היו התלמידים? כל עם ישראל. כלומר, מה היה תפקידו של ראש הישיבה? להיות זה שדואג שלכל יהודי יהיה את הישיבה שלו. כולם היו בישיבה. לוי היה הראש. תשמעו, זו מהפכת עולם. ורק בסוגריים, רמב״ם, אתה בטוח שזה הלכות עבודה זרה עכשיו? זה יפה, זה באמת, זה פרק, צריך לילות ללמוד אותו, הוא מדהים. אבל זה בטוח המקום? עוד רגע. ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם. זה הכל הפרשה שלנו. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. ולשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה. הרמב״ם לא מדבר פה על לוי בתור מקדש, הקרבת קורבנות, נכון? קטורת, כהן גדול, אלא בתור מה? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. רק כדי שלא ישתכח הלימוד, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם. תשמעו את הביטוי, זה מדהים. ונעשית בעולם, רואים את המילים? אומה שהיא יודעת את השם. רוצים הגדרה, דפינישן, של הרמב״ם, למה זה עם ישראל? אומה שהיא יודעת את השם. יחידים שיודעים את השם היו גם לפני אברהם. חנוך ומתושלח בשם ועבר, זוכרים? אומה שהיא יודעת את השם. האומה הזאת זה הישיבה שהוא דיבר עליה לפני רגע. וממונה אחר ממונה מלוי להיות הראש. ולדאוג שלא ישתכח העיקר הזה שנקרא שיש שם אלוה אחד. עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותם. מצרים אגב הוא הבן של מי? חם. האח של קוש, הדוד של נמרוד, האח של כנען. חוץ משבט לוי, שמעתם את החידוש בהיסטוריה של הרמב״ם? עם ישראל עבד עבודה זרה במצרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, הוא הגיע למנתת שערי תומה חוץ משבט לוי. כלומר, התפקיד של שבט לוי היה לדאוג שכל הזמן נשאר קשורים איכשהו עם החוט לאינסוף, למעבר, שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה, מעולם. וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר. זה מדהים, כל המטאפורה של הרמב״ם בפרק זה שתיל, שתילים, שתל בליבם, וכמעט שהשתיל נעקר. וחוזרים ליעקב לתאיית העמים ותאייתם, ומאהבת השם אותנו, ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו. עשה משה רבינו ורבם של הנביאים. שמעתם איך הרמב״ם קורא למשה? עשייה של הקדוש ברוך הוא. הוא עשה משה. עשה משה רבינו ורבם של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה ובחר השם בישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו. ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל התועים אחריה. ועכשיו מתחיל פרק ב' בהלכות עבודה זרה. יפה? פילה פלוי. יפה מדי. לא קשור. איך זה מופיע ביד הזה? אי, זה גבעל. אתם יודעים מה כתוב ברמב"ם פה? יש לנו טעות נוראית. לנו נדמה בלי הרמב״ם הזה, הרמב״ם הזה הוא ודאי הלכה. פרק א' הוא קובץ הלכות, כי הספר הוא הלכות. הרמב״ם לא הודיע אני חורג ומלמד היסטוריה. הרמב״ם מלמד הלכה. מה ההלכה שכתובה בפרק הזה? כתובה פה ההלכה החשובה ביותר, והיא מהפכת את התפיסה שלנו בכלל. הייתי בפנותינו בשמחה רבה. כמה ימים עכשיו באיזו מדינה לא רחוקה מפה, בהודו. שם חשבתי את זה. אחרי שצריכתי לברוח מהמקומות שבהם אתה מרגיש רק ישראלי. וקצת הודים, אבל שמזמן נהיו ישראלי. אתה רק צריך להבחין מי ישראלי מקורי, מי ישראלי הודי. כלומר, זה בעצם כבר הכל... החבר'ה שמטיילים בהודו קוראים לזה שביל החומוס. אתם יודעים מה זה? כך קוראים לזה. פשוט ברחתי משם, וחיפשתי הודים אותנטיים. כלומר, בלי ישראלים שיפריעו. התחלתי לחשוב קצת על מה עובר בעצם על אברהם כשהוא מגיע לארץ כנען. והוא נמצא פה לא בדיוק לבד, הוא בא עם כל הנפשות שהוא בא איתה מחרן. ושוב כל העם עובדי אלילים, כמו שהיה לו ברור כזדים כשהוא היה קטן. למשל, בוא ניקח את הניסיון של ויהי רעב בארץ. בוא נתמקד בו לשנייה אחת. אני תמיד הבנתי שהניסיון היה... וזה באמת ניסיון קשה, אתה הקדוש ברוך הוא הבטיח לך ויהיה ברכה, ואתה מגיע לארץ ישראל ורעב, ניסיון. אמר לי, אגיד לכם, אם היה לי את הכסף של אברהם, יכול להיות שהייתי עומד בניסיון הזה. בטוח היו לו קופסאות שימורים. הוא היה מולטי מיליארדר. אני לא מפחיד. אבל דרך אגב, ככה אני לומד את כל המצוות. למשל, מה הניסיון הגדול בלך לך? אני חושב שכל אחד מההורים שלנו, או הסבים שלנו, או אלה שיושבים פה, ועשו את הלך לך בעצמם, זה היה בשבילו ניסיון יותר קשה. שיקום מי שהקודש ברוך הוא אמר לו לפני שהוא החליט לעלות לארץ, שם תקבל הכל. לנו אמרו את זה בסלח שבתי. אבל שהקודש ברוך הוא אמר לו את זה, אין לך זה אלא, אין לך שם. מה מסובב? על גמלים, פרסט קלאס, עושים לארץ כאן. והיא רעה בארץ ניסיון. לא אומרים שהניסיון היה רק להגיע למצרים מפרעה. הניסיון היה רעה. אני אגיד לכם מה היה הניסיון, איך שמבינים אותו חזר. לא החזירו לנו את זה בגן, כי לדעתי אנחנו לא הבנו מעולם, אני, רק עליי מדבר, את פרק א' ברמב"ם מהלכות עבודה זרה, לא הבנו שזה ההלכות. אחרי זה באים הפרטים. זאת ההלכה. זה לא סיפור היסטורי. זאת ההלכה. אבל אני אסביר את זה מיד. אברהם אבינו מגיע לארץ, אני חוזר לרעב. כשהוא הגיע, כל עובדי האלילים נמצאים פה. דרך אגב, חשבתי לעצמי שם, כמה ימים שהייתי, אם מישהו רוצה להרוס את הודו, אתם יודעים מה הוא צריך לעשות? להביא לשם יהודים. להביא את היהודים לשם. יש שם כזו סובלנות. אמרתי לכם, כמניין בני האדם, מניין האלילים. מניין בני האדם הוא אגב 1,250,000,000. והכל מכיל את הכל. ימים שלא, אבל אתה מסתכל, הכל. האמונה באל אחד היא אמונה מאוד מאוד טוטלית. מאוד טוטלית. היא אמונה ששוברת סלמים. היא אמונה ששוברת כל פסל. אמונה בעבודת אלילים לא צריכה לשבור שום פסל אחר. מגיע אברהם לארץ כנען. הארץ הייתה שבעה, רגועה, שליבה. את מי מעניין שלפני 1,000 שנה הבטיחו לשם את הארץ הזאת? הכנענים כבר יושבים שם מזמן. אנחנו הרי לא מתעניינים בחדשות מלפני שבוע. כנענים כבר יושבים שם. איש איש עם פסלו בידו. ומפייסים את האלים, והאלים רגועים, והארץ מתפקדת. פתאום מגיע הצדיק הזה, טוב, זה מעניין, הוא גם בטח מפתח את הביזנס, אולי גם כן התחילו להקים חנויות רדיות שמוכרות פלאפל, וזה יכול להיות מעניין, למה לא? הוא מסורר, התחיל לדבר על אמונה באל אחד, רק הגיע, וראה בא איש אחד להרגיז את האלים. והאלים התרגזו, חבל על הזמן. כולם דנים אם שאברהם ירד מצרים, אז היה בסדר או לא היה בסדר. בפרק דרב אליעזר כתוב שהשאלה לא אם היה בסדר או לא היה בסדר. שכיוון שראו כל הכנענים ביקשו להורגו. הוא היה צריך להינצל ולכן ירד מצרים. אתם תופסים את הניסיון? הניסיון הוא, אמרת לי הגדלה שלך, אמרת לי שהעולם יכיר באשם אחד. הייתי בחרן. מה היה חסר בחרן? הרצון לגלות את שם השם, מילאתי אותו. עכשיו שלחת אותי לארץ כנען. ומה יש שם בארץ כנען? הארץ אשר הרקע. אתה אומר, אני מקבל הכל. ואז, איזה חילול השם. איזה אמונה באל אחד. אתם יודעים מה כתוב ברמב״ם בפרק א' בהלכות עבודה זרה? הרמב״ם אומר, המילים עבודה זרה הן בעייתיות, כי כשאנחנו מציירים עבודה זרה, אנחנו מדברים על עבודה, עבודה עם אבנים, עם צלמים, אנחנו אפילו מוכנים להבין את המושג עבודה זרה לכסף, אנחנו מבינים עבודה זרה לעיקר העבודה זרה היא מחשבה. טעות. לא כתוב לאנוש עצמו מן הטועים היה, ואנוש עצמו מן הטועים הווה. אתם יודעים מי זה אנוש? אני. ולי מה הגדרה של מחשבת עבודה זרה בעומק? המחשבה זה מאוד קשה. זה קל להאמין, להגיד את המילים. זה כל התורה. המחשבה שלאיזשהו נברא, שלאיזשהו נברא, יש משמעות עצמית, זה עבודה זרה. המחשבה שיש נברא, שזה לא הפיך, זה כבר מחשבת עבודה זרה. זה לא נובע מרוע לב. זה יכול לבוא ביחד עם הרצון להשיג את הבורא. זוכרים את סעיף א' ברמב"ם? אתם יודעים מה הטיפול שורש בעבודה זרה? ישיבה. לוי. תפקידה של הישיבה בעם ישראל זה להוציא אותי מלהיות חושב עבודה זרה. ונראה איך מגדיר הרמב״ם את מצוות לא תעשה של ולא תטורו בהלכות עבודה זרה. תשמעו את ההגדרה, ההגדרה מופיעה למי שירצה לראות אותה בספר המצוות, מצוות לא תעשה מנבר, לא יאמן. אומר הרמב״ם, כולם מסבירים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם כשני שלבים. איך תיזהר מליפול בעיניים, בראיות של ערווה, בראיות של מחשבת זנות, בראיות אסורות? הלב חומד, העין רואה, נכון? ככה מסבירים כולם. אבל אומר הרמב״ם, לא, זה בכלל שני שלבים אחרים לגמרי, זה לא שלבים. זה שני עניינים. אחרי עיניכם, זה באמת ראיות אסורות. ומה זה אחרי לבבכם, אומר הרמב״ם? מחשבות אסורות. מה זה מחשבות אסורות? הרי הרמב״ם היה רחב אופקים, לא? הרמב״ם היה רמב״מיסט או לא? מה אתם אומרים? הרמב״ם בטח היה הרמב״ם, לא? הוא התקבל ללמוד רמב״ם במקומות של רמב״ם? לא, הרמב״ם. תקשיבו לרמב״ם, בהלכות, בהגדרת מצוות לא תטורו. הוא שציוונו, תשמעו את ההגדרה, אני לא יודע אם היא תעבור מסך. שמקצר את שכלנו. שמעתם? הרמב״ם מציע ניתוח לקיצור השכל. זה ניתוח מיוחד, שיטת הרמב״ם. הרי כולם היום אוהבים לדבר על הרפואה של הרמב״ם. אז יש רפואה של הרמב״ם. ניתוח לקיצור השכל. יש תרגום שלא אוהב לקצר את שכלנו, הוא מציע להגביל. אני לא בטוח שכולם יאהבו את זה יותר. ואני מה זה ניתוח לקיצור השכל, אומר הרמב״ם? נקצר את שכלנו, נעמידנו במקומו. מחשבת עבודה זרה היא, המוח חושב. ויש לכל דבר כוחות. אתם יודעים למה הלכות עבודה זרה זה הקדמה להלכות תשובה? כי הבסיס להלכות תשובה הוא שהכל הפיך. בזה לא מאמינים ביבשות של אופנים. משתלבים בטבע. אבל אין שום דבר הפיך. בגלגול הבא. הכל הפיך. אל יעבור במחשבתך, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, אל יעבור במחשבתך דבר הזה שאומרים טיפשי אומות העולם, ביטוי ברמב״ם, איך הוא קורא לעובדי עבודה זרה? זו המילה. ורוב, אתם מכירים את הרמב״ם הזה? לא נעים? ורוב גולמי בני ישראל. טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל. מה הם אומרים טיפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל? תשמעו. שהאדם נברא מתחילת בריאתו חכם או שחל. כלל, קמצן או שועה, נדיב. רחמן או אכזרי. אין הדבר כן. אלא כל אדם ואדם יכול להיות חכם ויכול להיות שחל ויכול להיות כלאי ויכול להיות שועה. עזבו חבר'ה, זה רמב״ם יפה בתור פלקט, אנחנו מאמינים בזה? איך את זה אומרים? זה לא שאני עצבני, זה העידה. אני ממש לא עצבני. אבל יש דברים שהם מסורת אבות, לא פוגעים ככה במכחת, לא תיטוש תורת אימך. וחוץ מזה, זה גם הפסיכולוג אמר שזה אצלי עניין גנטי, זה הורמונים, זה לא, זה, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי סיק. כתוב. מה פשט? שאין אחד שנולד מוכשר ואחד שנולד פחות מוכשר? שאלו את השאלה הזאת את רבי מאיר מרוטנבורג. שמעתי על רבי מאיר מרוטנבורג, המהר"ל מרוטנבורג, כשהוא היה בשבי, ושם הוא נהרג על קידוש השם. יפנו אליו את השאלה הזאת, תלמידו הגדול, והוא עונה, שאין הכוונה שאחד מוכשר יותר ואחד פחות, אלא שאם המוכשר יותר לא יפעיל, הוא יכול להגיע להחלטות הכי מטופשות. ואם זה שנולד בלי הכישרון הזה יפעיל את רצונו לחוכמה, הוא יכול להגיע לדברים הכי מופלאים בעולם. מי שמכיר את מעשה מחכם ותם של רבי נחמן, זה כל המעשה. הכל הפיך. אני הולך להגיד דבר נורא. ללמוד תורה, הלכות תלמוד תורה, להיות בעל מידות, זה משהו נורא מה שאני יכול להגיד. אפשר להיות גם אם אתה עוד לא למדת הלכות עבודה זרה. זה מרתק ללמוד תורה, גם אם אתה עדיין לא השתחררת מעבודה זרה. לעשות תשובה אי אפשר אם לא למדת את הלכות עבודה זרה. הלכות עבודה זרה מחולקים לשניים. כל ההלכות פה, השאר זה הפרטים מפרק ב'. מפרק ב' כתוב מה הגודל של האבן, איך נראית השתחוויה, מה זה שמש, מה זה דולר, זה פרטים קטנים. פה כתוב שהכל בראש. הכל. פה כתוב שיש טיפול שורש אחד מהדבר הזה. ישיבה. ישיבה ברמב״ם לא מופיעה בהלכות תלמוד תורה. עברתי על הלכות תלמוד תורה כמה פעמים, לא מספיק, לא מצאתי שם פעם אחת את המילה ישיבה. לא מופיע בשום מקום בהלכה שמצוות תלמוד תורה זה בישיבה. אפשר גם בעמידה. וראיתי לפעמים מי שבישיבה ולא מקיים את המצווה המספיק. אבל זה יהיה באישי חינם. אבל יש מקום אחד שבו מופיעה ישיבה. שם צריך להיות כל יהודי. אתם יודעים מה זה ישיבה? ישיבה זה המקום שבו אתה... בשפה של עובדי האלילים בשמתי, שבו אתה יושב ביישוב הדעת, ביישוב הנפש, ששם אתה מבין שאין שום כוח בעולם שלא יכול להתהפך, שאין עוד מלבדו, זה לא רק שיר, שמחשבת עבודה זרה היא כזה דבר קל וכל כך זמין וכל כך קל לפעול. אתם יודעים מה זה אחד היה אברהם? סתם אתם חושבים שאברהם היה גם שובר פסלים וגם איש חסד, היה לו תכונה של חסד, הוא היה כל כך נחמד. אז לכן הוא התפלל על אנשי סדום. אברהם לא התפלל על אנשי סדום, אברהם אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה מנוגד לצדק. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. כך כתוב בשני, בהיום, בפרשה. אומר המדרש, אמר לו אברהם, ריבונו של עולם, אם עולם אתה רוצה לית דין, ואם דין אתה רוצה לית עולם, תחליט מה אתה רוצה. אתה לא יכול לברוא עולם שבו קבעת משהו וזה לא הפיך. זה מנוגד לצדק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מדרש רבה, בפרשה שלנו, על הפסוק, בסיפור סדום, תקשיבו על הפסוק, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים שמן ססון מחבריך. אנחנו שואלים את זה על רבי שמעון בר יוחאי. שמעו את המדרש. איך אגב אתם הייתם מבינים את הפסוק? אהבת צדק ותשנא רשע? איך אנחנו מבינים? אהבת צדק. מלחמות הצדק. אני לא סובל עוול. בעיקר שאתה עושה. אני שוחר צדק. עוול רק אני יכול. אבל אף אחד לא יודע. נכון, זה גם עם גרוף כמוץ ככה ועם בודקי חמץ ככה. שמועי חזל אומר את זה. אהבת צדק, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אהבת להצדיק את בריאותיי. ותשנא רשע ומענת לחייבם. פשוט לא יכול להרשיע, אתה שונא את היכולת, אתה לא מסוגל להרשיע. על כן, משכחה אלוהים שמן ססון לחבריך, עד אליך היו נוח, שם, עבר, מתושלח, ולא דיברתי עם אחד מהם. ואיתך אני מדבר. ויאמר השם אל אברהם, לך לך. זה גבלת. מה, אנחנו לא מבינים שזה אותו סיפור? ממה נובעת הכנסת האורחים? לא מהיסוד הזה שאין מציאות כזאת שהוא מהקסטה הזאת ואני מהקסטה הזאת. אין מציאות כזאת שהוא נולד למקום הזה ואני נולדתי למקום הזה. זה מנוגד לתפיסה שלי. אין דבר כזה. אבל הללו ערבים שמשתחבים לאבק רגליהם. מה מזה רלוונטי לך? מה? זה לא קשור. עקדת יצחק, זה דבר נפרד? מה פתאום? אתם יודעים מה זה עקדת יצחק? שום דבר לא שלי. אם יצחק הוא שלי, אז אני אליל. אתם לא תופסים את המהפכה שיש פה. שום דבר לא שלי. אתם זוכרים את הפיוט המדהים הזה עם אפס רוב העקן? איך כתוב שם? האב על בנו לא חסה. איך הופיע שם? לשוחתו לשם בעליו. והנה השם מצב עליו. הרי לא יאמן. אתם מבינים לאן אברהם הגיע בעקדת יצחק? הוא על המזבח. פה יש את העולה. ואז יש הלכה. עולה חייבת להישחק לשם הבעלים. מי הבעלים? ואז אברהם לוקח את המאכל, והוא אומר, ריבונו של עולם, אני רק הכהן, אתה הבעלים. אחרת זה לא עולה. ושוחתו לשאלה עליו. והנה השם ניצב עליו. אתם יודעים מה פירוש, והנה השם ניצב עליו? כתוב בחז"ל, במדרש הרב. והנה השם ניצב עליו, מכאן שהאבות היו מרכבה לשכינה. כמו הרוכב שניצב על המרכבה. השם ניצב עליו. אתה בן חורין, כשהכל הפיך. אתה בן חורין כשאתה לא יכול להיות הבעלים של אף אחד. למה אברהם אבינו יוצא להילחם נגד ארבעת המלכים? רק כדי להחזיר את לוט? ככה לימדו אותנו בגן. שטויות. שטויות. הוא הולך למלחמה ומחזיר את הנשים של זאת, את הרכוש, את העם. אתם זוכרים? למה? מה קרה? כי אין דבר כזה שמישהו הוא העבד של מישהו, במובן שהמישהו הזה הוא בעלים שלו. המושג הזה לא קיים. אתם זוכרים מה עושה מלך סדום כשאברהם מגיע? ויצא מלך סדום לקראתו, נו, ויאמר, מה אומר? תן לי הנפש והרכוש, קח לך. זה הרי פלא פלאות. מי זה מלך סדום? היו חמישה מלכים, נכון? ארבעה כבר לא נשארו. ארבעה פסי. היסטוריה. מלך סדום, מה קרה לו? ניצל. לפני יומיים מלך סדום היה איפה? לא מעניין להגיד, על הקנטים. אבל לא סתם על הקנטים, אלא בבארות חימן. נכון? נצמד לצל ההר והנשארים, הר הנסו. שידרו לו ארגון, הוא יצא. עכשיו הוא מגיע אליו, והוא אומר לו, שכוייך, תן לי הנפש. הרי אני המלך. למה אתה המלך? כי אני מקסטה של מלכים, אבא שלי היה המלך. סבא שלי היה המלך. מה אתה המלך? תגיד לי, אתמול היית בתוך באר נפט, מה אתה המלך? ויאמר אברהם, עם יחוט ועד צרוך נעל. הרי זו פרשה מדהימה. כתוב שאברהם השיב את הנשים ואת העם ואת הרכוש. אתם יודעים מה לא כתוב? לא כתוב שהמלכים שבו נשים, ולא כתוב שהם שבו את העם. הזכרתי את זה לשבוע שעבר. כתוב שהם לקחו את כל רכוש סדום ועמורה וילכו. פרופריטי, רכוש. אז איך אברהם השיב נשים ועם? אין שום שאלה. אצל ארבעת המלכים, הנשים זה רכוש. אתם חושבים שבעולם המודרני זה לגמרי אחר? כי אני צריך לעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה. אני מקבל מסכורת חבל על הזמן. אוי ואבוי לי אם אני מפספס יום. אני לא רכוש? ההחלטות שלי לא פועלות לפי זה שאולי לא גמרתי את פרק א' בהלכות עבודה זרה? אחד היה אברהם. אברהם מכניס האורחים, ואברהם עובר הניסיונות, ואברהם של עקדת יצחק, ואברהם של ישמעאל, ואברהם של ארבעת המלכים, ואברהם של לוט, ואברהם של התפילות והזעקות על סדום. זה אותו אברהם. אם אין עוד מלבדו, אין מי שלא נברא בדמותו וצלמו. אם אין עוד מלבדו, כל מה שיש זה ממנו. ואני יכול להיות מרכבתו. מכירים את הביטוי שלוחו של אדם כמותו? במשפט הזה מסיים. מכירים את הביטוי שלוחו של אדם כמותו? ביטוי ידוע, נכון? שלוחו של אדם כמותו. תקשיבו למשפט אחד שמופיע אצל האדמו"ר הזקן. התורה מופלאה, לא יאמן. יחזקאל הנביא רואה מרכבה, נכון? והוא רואה חיות, דמויות, נכון? ומה הוא רואה יושב על הכיסא, דמות אדם. דמות אדם. דמות אדם. כי אנחנו הרי בדמותו. אז הוא רואה יושב דמות אדם. תחזיקו. אומר אדמור הזקן, מי שמגיע להיות שלוחו של אדם, הוא כמותו. שלוחו של אדם. אברהם הוא שלוחו של אדם. וזרע אברהם הוא מי שלא משתכח מהם היסוד האחד, שכולנו שלוחו של אדם.
אדם במובן של אדם?
של הקדוש ברוך הוא. שלוחו של אדם. לא במובן של בשר ודם, במובן של מה שנותן לי את הכוח להידמות לו. במובן של מדמה. אדם במובן של מדמה. ושלוחו של אדם. זה דבר מופלא, כמותו. אחד היה אברהם. ואברכהו ואברדהו. שבוע הבא, ניכנס לעזרת השם לגלגל השני של המרכבה ליצחק. שבוע הבא.